הנושא של השיחה היום אחרי צהריים זה תשובה. תשובה. או יש איזה תת נושא שנקרא הנהר שמתחת לנהר. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, נגיד בריטריט, נגיד, במין סיטואציה כזאת שאנחנו מגיעים אליה אולי מתוך סערה גדולה, אולי מתוך חיפוש דרך, אולי מתוך איזשהו בלבול או כאב, או אולי סתם מתוך סקרנות. ואנחנו מתיישבים בערב הראשון וביום הראשון וביום השני וביום השלישי, ויחד עם התהליכים שקורים באופן טבעי ומשונה בתוכנו, מדי פעם קופצת וצצה ועולה האג'נדה שלנו. למה באנו? למה בעצם באנו? מה ביקשנו להשיג? על מה ביקשנו לענות? איזה בעיה או בעיות ביקשנו לפתור? מה החידה? מה הפתרון? באופן לא טבעי, כמו שאנחנו רגילים לחיות את חיינו, אנחנו כל הזמן מהבוקר עד הערב באינטראקציות עם אנשים, עם החיים, עם עצמנו, והרבה הרבה הרבה קורה ברמת המיינד. והאופן שאנחנו אפילו מציגים את הקושיות האלה, את השאלות האלה, הוא כאילו מין אופן כזה שאומר, צריכה להיות פה איזושהי תשובה. צריכה להיות תשובה על הדבר הזה, ויהיה טוב אם אני סוף כל סוף אקדיש לזה את הזמן, וריטריט נראה לנו זמן ממש ממש מתאים, להתיישב ולהתחיל לחפור בתוכנו, איפה לא, כדי למצוא את התשובה. לפי דעתי, מישהו כבר כתב על זה פעם במדריך הטרמפיסט לגלקסיה. תוכלים? מה התשובה? 42 בדיוק. אפשר להפסיק לחפש. ותראו, זה זמן נורא מעניין. אנחנו בתוך 10 ימי תשובה כאלה. אני רוצה לדבר קצת על המשמעות הזאת של תשובה ובכלל על החיפוש ובכלל על הדבר הזה שקורה כשאנחנו מתגייסים לטובת. ומה זו תשובה? תשובה בעברית זה גם ה-answer, כן? אנחנו מחפשים תשובה למשהו, אבל זה גם מה? לשוב. בדיוק, אנחנו שווים לאנשהו. כאילו היינו באיזשהו מקום רחוק או נידח או לא קשור או לא מחובר. ואנחנו שווים לאן. יש בתוכנו כבני אדם חלק נורא מעניין שבאופן אפשר להגיד, אני צריך לקרוא לו טבעי, יותר טבעי מטבעי ויותר מין פרימורדיאל כזה, מין ראשוני ותת-קרקעי, כל הזמן מצוי באיזשהו חיפוש. אנחנו מחפשים. יש אנשים שהם נמצאים בחיפוש הרוחני, ויש אנשים שהם נמצאים בחיפוש אחרי כסף, ואנשים שנמצאים בחיפוש אחרי מערכות יחסים, אחת אחרי השנייה, השלישית, הרביעית. אנשים נמצאים בחיפוש אחרי נעליים, להחליף מכונית. החיפושים שלנו, התוכן שלהם משתנה, אבל הצורה של הדבר הזה, הצורה של החיפוש היא נורא מעניינת. כאילו יש איזושהי תשובה איפשהו שם בחוץ, שאם רק נמצא, ואם רק נשיג אותה, אז הכל ישוב על מקומו. הכל ישב על מקומו, הכל ינוח, הכל יחזור להיות בשלום. יש איזושהי מין תחושה אינטואיטיבית כזאת פנימית, מין משהו נאיבי, באמת, נורא יפה, שמניע אותנו לחיפוש הזה. אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, והרבה פעמים, אם נצטרך לספר למישהו תחנות חיים, זה מעניין גם תחנות החיים שנבחר, ואיך נבחר לספר את זה. אבל יש משהו מעניין שיכול לקרות אם אנחנו נשים את האודיסאה הפרטית שלנו, את מסע החיים הפרטי שלנו, בתוך ריפריימינג כזה של חיפוש, ומה שהבודה קרא לו, כשהוא דיבר על החיים שלו, The Noble Search, החיפוש האצילי. הבודה יכול היה לספר סיפור חיים, אגב, מאוד מאוד עצוב. שהייתי בן שבוע, אמא שלי נפטרה, ואז גדלתי עם אבא שלי ועם אמא חורגת, והוא היה קצת קונטרול פריק, נעל אותי בארמון. בסוף איכשהו יצאתי והסתובבתי שש שנים ככה, זה חיפשתי, ואז חברים שלי עזבו אותי, ואז... קיצור, הוא יכול היה לספר באותה מידה סיפור כזה ועוד יותר נוגע ללב. ובמקום זה, הסיפור שהוא סיפר, הוא קרא לזה The Noble Quest, The Noble Search, ולא שלא היו בו תחנות קשות, mind you, בסיפור חיים שלו. קשות, כואבות, אובדנים, ויתורים גדולים, בריחות, כל החומרים, המרכיבים הטובים של דרמה. היו, כמו אצלנו. אני חושבת שמי שחי long enough, כאילו זה... יש לקריסטופר בחתימה של המייל שלו, הוא לא פה אז אני יכולה לדבר עליו, את המשפט בהינדי, סאב קוץ' מילגה. מי שמכיר את המשפט הזה, זה שם של סרט שהיה פעם, סרט סופר פופולרי, סאב קוץ' מילגה, everything is possible. everything is possible in this life. כאילו, כל מה שאנחנו, נדמה לנו שאנחנו מבינים ויודעים, והחיים הולכים לפי איזשהו פטרן נורא נורא ברור, פתאום בום טרח, הכל מתהפך, נכון? קרה לכם? פעם? פעמיים? 20? פתאום הכל לא רק נראה אחרת, נחווה אחרת, הכל משתנה, אתם צריכים להחליט מלא החלטות חדשות. ועל מה אנחנו נשענים? לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים למיינד, כן? בתור ברירת מחדל. ואנחנו מנסים שוב ושוב בצורה נוגעת ללב. I have to say. את אותה אסטרטגיה לא מוצלחת, שאם, למשל, אם אני רק אחשוב על זה מספיק, אז אני אצליח לפתור את זה. כאילו יש איזושהי בעיה שצריך לפתור, ומה שיותר מהר עדיף. והבעיה הזאת תיפטר, נדמה לנו ככה, אם משקיע מספיק מחשבה בעניין. מוכר? מצאתם את עצמכם חופרים על כל מיני נושאים פה? טוב, אני רק עוד קצת, אני בטוח שאני, אם אני אקדיש לזה עוד 3.5 דקות, אז אני אצליח להבין, לפתור, להגיע. אני מודה. אתה ספיר. כולנו עושים את זה הרבה מהזמן. איינשטיין אמר פעם שזה שיגעון, זה טירוף, לחזור על אותה פעולה ולצפות לתוצאה שונה. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים הרבה מהזמן עם המיינד שלנו. ובעצם כל הנושא הזה של תשובה מביא אותנו לחקירה מעניינת של, אוקיי, אם אנחנו בעניין של מציאת תשובות, אז אולי... מתחיל לחפש במקומות שההסתברות שנמצא היא קצת יותר גבוהה בהם. מכירים את הבדיחה של, על מולה נסרדין שאיבד את המפתח, וחבר בא לעזור לו לחפש, הוא ראה אותו מחפש, 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 מחפש את המפתח בחוץ, בלילה, מתחת לפנס. אחרי זה כמה זמן שהם חיפשו בכל מקום, החבר אמר לה, תגיד, מולה, אתה בטוח שאיבדת את המפתח כאן? ומולה אמר לו, לא, בבית. איבדתי אותו בבית. אז, למה אנחנו מחפשים אותו כאן, מתחת לפנס? כי יש פה אור. והרבה פעמים, אנחנו מוצאים את עצמנו עושים את זה שוב ושוב, אנחנו מתחת לפנס של המוכר, של הידוע, אנחנו מחפשים תשובות לשאלות שההסתברות היא שלא נמצא דווקא שם, אלא אם כן יקרה איזשהו נס באמת, דווקא שם את התשובה. אז מה עושים? אחת מהאיכויות החשובות בלימוד ובתרגול זאת האיכות של חקירה, investigation, inquiry. כשהבודה לימד את הדרך שלו שמובילה לחופש, מדיטציה הייתה חלק ממנה, אבל בטח, בטח, בטח לא הכל. ויש כל מיני איכויות שמצטרפות למרק הזה, כן? שתומך בשחרור המלא והשלם של הלב והתודעה. ואחת מהאיכויות זאת האיכות הזאת של חקירה, investigation. והחקירה הזאת היא לא בהכרח או בכלל לא מסכימה לעצור על שפת הים הרדודה של המיינד. היא לא בהכרח או בכלל לא מסכימה לעצור במוכר, בידוע, בבטוח, באיך שנדמה לנו שהדברים, בדרך הדואליסטית שבה המיינד של כולנו שופט, מקטלג, מחלק את העולם. זאת חקירה שמזמינה מבט יותר עמוק פנימה, שמערב כל מיני רבדים שלנו. וחלק אנחנו כבר עושים כאן יחד, למשל, עבודה עם הגוף. תכלס, גוף. איך אנחנו חוקרים את החיים, את האמת, דרך הגוף. אנחנו כמו מתחילים לרדת מהקומה העליונה של מה שאנחנו חושבים על עצמנו ומה שאנחנו חושבים על החיים אל תוך התכלס של החוויה עצמה, אל מה באמת מתרחש עכשיו. לא מה שנדמה לי שיקורה, או לא מה שהייתי רוצה שיקרה, אלא, רגע, רגע, מה קורה? יש פה דמעה בזווית העין, איזושהי התרגשות בלב, מחנק בגרון, good enough, התחלה נהדרת, בוא נשאר עם זה קצת, בוא נראה מה קורה שם. אנחנו כמו יושבים על שפת האגם של הדבר הזה שחי, מבחינה גופנית, בנו, והוא בעצם הוא חושף לנו את עצמו כתופעה שהיא גוף נפש יחד. מחשבות, רגשות, תחושות יחד. והביטוי הוא ביטוי בגוף. והמבט הוא מבט אל הגוף. וכשאנחנו מתבוננים באופן כזה אל הגוף שלנו, אנחנו יכולים סוף סוף כמו לתת רשות, לתת מקום, לדברים להתחיל להיפתח, להיפרם, להתפוגג, להשתחרר, דברים שאולי קודם היו נעולים, דברים שאולי לא רצינו לשים לב אליהם קודם. אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני רמות, בין אם זאת הרמה הכי פשוטה של הדבר, שאני חושבת שלרובכם כאן יש את החוויה של מה זה אומר לשבת עם כאב, ולשים לב שמתחת לשרשרת ההתנגדויות הבלתי פוסקת, יש מפגש שהוא בלתי אמצעי. יש ידיעה של תחושה, הרבה לפני הכותרת כאב, או יותר גרוע מזה, כאב בברך שלי, או יותר גרוע מזה, Oh my God, זה ממש גרוע, המדיטציה הזאת, וכו' וכו', וכל הסרטים ש... איפה זה מתחיל? החץ הראשון, זוכרים המשל של הבודה? תחושה, פרסה, ואיך היא מתורגמת בתוכנו אוטומטית למשהו נעים, לא נעים, ניטרלי, באנו על זה בהנחיות, עבדנו עם זה במשך היום. אז חקירה של הגוף באופן הזה, של תשומת לב לתחושות, היא אחת הדלתות של חקירה שיכולה בהחלט לקחת אותנו איזושהי כברה דרך מאוד מאוד חשובה. והיכולת שלנו לשבת שם בנחת, אקונימיטי, ולתת לדברים בקצב שלהם לעלות ולהשתחרר. להתגלות ולהיעלם, לצוץ ולחדול, מאוד מאוד חשובה זה יכול להיות ממש בפר נגד ריאקטיביות חזקה, כן? בין אם כעס מתפרץ או תגובתיות או עוינות. וזה יכול להיות גם דלת שמובילה ישירות אל החוכמה, אל ההבנה העמוקה שכבר אי אפשר להפריד מה פה שחרר את מה. ההבנה משחררת, הראייה משחררת, החוכמה משחררת, משהו משתחרר. המבט על הגוף הוא מאוד מאוד חשוב. זה כמו תחושה של הגוף מהבפנים שלו. יותר קרוב מקרוב, יותר אינטימי מאינטימי. אנחנו לא מדמיינים את, אלא אנחנו הווים את, נותנים רשות להיות. זה רואה הנקודה הזאת, נקודה מאוד מאוד משמעותית בתרגול. מגיע איזשהו שלב שאנחנו נצטרך לחצות את הנהר הזה, ולהכיר אותו טוב טוב על בוריו, איך הגוף מתנהג, מה קורה כשאני כועס, מה קורה לי בגוף, מה קורה לי בגוף כשאני עצובה, מה הקשר בין מחשבות ותחושות בגוף, ואיך דברים יכולים להתחיל להינמס ולהתפרק, מעצם זה שאני מסכימה לשהות שם, בלי שום שיפוט, ברוחב לב, בנחת, בסבלנות, עם ראייה לא מתפשרת, מתישהו מתחיל לקרוא הקסם הזה של הריפוי, ומה שהיה קודם, אחוז ותפוס וכואב ומוחזק, הגחל הלוהט הזה שהבודה מדבר עליו, נשמט, משתנה, מתחלף. Well-being, release. חקירה אמיתית נוספת מאוד מאוד חשובה קשורה לכל האזור המרתק, באמת באמת מרתק, של מה שנקרא דעות, רעיונות, השקפות. One of my pet subjects. כשהבודה דיבר על, על attachment, כן, אז יש את ה-attachmentים הברורים למה אנחנו נצמדים, נחזים, רעיון העני וכו'. כן, כולם מכירים את ה... לימוד הזה, ועוד אחד מהזירות, מהארינז, הזירות האלה שאנחנו נאחזים ונצמדים אליהם, בתוקף, ביתר סט, זאת זירת ה-views and opinions and ideas, רעיונות, עמדות, דעות, תפיסות. זה אחד המקומות שעל עצמנו יותר קשה לנו לראות את זה, יותר קל לנו שמישהו מבחוץ בא ונותן לנו מראה, זה ככה עובד בדרך כלל. אבל זה לא בלתי אפשרי, וזה כן בהחלט, אני רוצה ככה להזמין אותנו, שזה חלק מהתרגול שלנו. וזה בעצם איזושהי חקירה שיש לה מסורת של הרבה שנים. מי שמכיר, מי שעבדה עם הכוהנים של הזן, כן? כל מיני חידות שאין להם פשר, מה הצליל של מחיית כף יד אחת. אז אחרי שעשינו ככה כמה פעמים והבנו שזה לא, זה לא זה. למה הכוונה? למה הם מתכוונים שהם שואלים, מה היו פנייך האמיתיות לפני שהורייך נולדו? חידות שכאלה, שהמיין נורא נורא רוצה למצוא להם תשובה, כי אנחנו... אנחנו בחיפוש כל הזמן, אנחנו רוצים תשובה כדי לספק איזושהי בעירה פנימית, שאם רק נקבל את התשובה ומהר, אז יהיה לנו טוב. אבל אנחנו יודעים שאלה הן שאלות מהסוג שהתשובה עליהן היא הרבה פחות חשובה מאשר המסע עצמו של החיפוש. המסע עצמו מעביר אותנו דרך שלבים על גבי שלבים על גבי שלבים של התפתחות והתבשלות, שהם החשובים כאן. המסע כאן הוא החשוב, הפירות שלו הם חשובים. התשובה 42, who cares? ואותו דבר בדיוק קשור גם לשאלות, מי שמכיר, מי שעבדה עם השאלה who am I? מי אני? שאלה שמגיעה מהמסורת ההינדואיסטית. אנחנו כמו מטפטפים אותה במינונים כאלה עדינים פנימה מדי פעם, מין שאלה כזאת שאיך אפשר לענות עליה? זאת אומרת, אפשר לנסות, אני, נראה לי שאני זה או זאת, או היא או ההוא, נראה לי שאני בן להורים שלי, אבא לילדים שלי, גבר, לבן, ישראלי, יהודי, ערבייה, נראה לי שאני בת, ככה וככה, הרבה פעמים יש לנו הזדהות עם איזשהו מספר, שקשור לאיזשהו מספר אחר, שהוא ציון של שנה, שזה גם view, גם קונספט. מי אני? באמת מי אני? מי אנחנו? מי אתם? כשאנחנו שואלים שאלות מהסוג הזה, אנחנו לא דוחקים בעצמנו להשיב מיד תשובה, כי אין בזה טעם. החיפוש הוא המשמעותי, the noble search. ואני יודעת שלפעמים זה ממש לא מרגיש נובל. זה מרגיש רכבת הרים מבאסת. אנחנו רק רוצים כבר שנדע, לפחות שמישהו הבטיח לנו שמתישהו בקצה של המנהרה זה אור ולא מסעית דוארת לעברנו. שמישהו הבטיח לנו שיהיה טוב, שהכל יסתדר, אבל היי, יכול להיות שהיינו במקום הזה ושיימם לנו? רצינו לזוז משם? משהו פנימי קרה לנו להתחיל לשאול שאלות? אולי משהו אחר קרה שם, שאני תכף אדבר עליו בהמשך. אבל שימו לב לא לדחוק את התשובות. לדחוק את עצמכם לתשובות. עוד חקירה מעניינת שיכולה להיות מגיעה ממסורת של הזן הקוריאני, מי שמכיר ועבד קצת עם זה. What is this? מה זה? מה זה? הם שואלים את זה על כל דבר. מה זה? עולם מחשבה? מה זה? האם באמת אני יודעת מה זה צעד? סטיבן דיבר אתמול על הליכה. האם באמת אנחנו מבינים מה זאת הליכה? האם אנחנו מבינים מה זה רגש? מה זאת דמעה? מה זה יום? אנחנו מתחילים להיכנס לעולם של מושגים שאנחנו משתמשים בהם כמובן כמטבעות לשון שגורים, שזה טוב, אחרת לא היינו יכולים לתקשר בכלל. אבל מצד שני, הדרמה מזמינה אותנו לחקור את הכל, כולל את זה. ולא להשאיר אבן אחת לא הפוכה, שלא חיפשנו תחתיה, למה הכוונה? ובאיזה דרכים מה שאני חושבת על זה לוחד אותי, מתעתע בי. הרבה פעמים יש לנו הנחות יסוד, כן? מין view כזה מאוד מאוד עמוק בתוכנו, שקשור אלינו. ואנחנו הרבה פעמים בכלל לא שמים לב, או לא שמות לב, שזה בסך הכל view. זאת לא האמת. אנחנו יכולים ללכת עם חוויית חיים בעולם הזה של אני אדם כבד. נגיד, בין אם פיזית ובין אם רגשית. אני אדם אינטנסיבי. אני too much. או חוויית חיים של אני נורא שלילית. עדיף שאני אשמור את זה לעצמי, כי אחרת it will be poisonous. אני ארעיל פה את כולם. כי ככה אני תמיד, ככה תמיד הייתי, ואני רק כל הזמן צריכה להסתיר את מי שאני. או אני רגשנית מדי. כן? גם איזשהו view. ויש כמובן השקפות הרבה יותר מכאיבות מזה. אני אדם מקולקל, ממני כבר שום טוב לא יצא, אין לי תקווה וכו'. כן, זה יכול להגיע באמת למקומות מאוד מאוד מכאיבים שלנו. מעניין לבדוק במקום הזה, לעצור רק רגע את השטף, את ההסכם הזה שחתמנו עליו בכלל בלי לשים לב. איפשהו לאורך הדרך חתמנו על זה, ואמרנו כן, כן, זה מי שאני, בטח שזה מי שאני, והנה, כמו מגנט, אנחנו מתחילים למגנט לעצמנו, מה? כל מיני הוכחות, שזה באמת מי שאני, זה באמת ככה. יכול להיות לנו כל מיני השקפות לגבי העולם, לגבי החיים. למשל, איך ילדים צריכים לדבר עם ההורים שלהם? או ילדים אמורים להיות מנומסים. לא יודעת, שמעתי את זה בהודו פעם. אחד המורים אומר את זה. אם יש לך השקפה כזאת שהילדים צריכים לכבד אותך, אכלת אותה. מתישהו, כן, מתישהו יהיה פיצוץ. אבל יש משהו נורא מפתה בהשקפות האלה. מה זאת אומרת? זה common knowledge, כולם חושבים, זה כולם יודעים את זה. ילדים לא אמורים להתחצף לאמא שלהם. או אם אתם באים מחינוך ביתי ופתוח, אז הורים אמורים להתייחס לילדים שלהם בצורה מסוימת. פתוחה או whatever, homeschooling. אם אתם באים מחינוך אנגלי, משהו אחר לגמרי. יש לי סיפור נורא חמוד על זה. אתנחתא. איזשהו סיפור שתרגמתי אפרופו הורים וילדים. משפחה אחת יצאה לארוחת ערב במסעדה. כשהמלצרית הגיעה, ההורים הזמינו את שלהם. מיד הגבירה את קולה ביתם בת החמש עם הזמנה משלה. אני אקח נקניקיה, צ'יפס וקולה. זה באמריקה. או לא, את לא, התערב האבא. כשהוא מסתובב למלצרית, הוא אמר, בשבילה קציצה, פירה וחלב. כשהיא מסתכלת על הילדה בחיוך, אמרה המלצרית, אז מותק, מה תרצי על הנקניקיה? כשעזבה, המשפחה ישבה בהלם ובדממה. כמה רגעים אחר כך, הילדה הקטנה, עיניה נוצצות, אמרה, היא חושבת שאני אמיתית. She thinks I'm real. הוויוז, ההשקפות, ההנחות שיש לנו לגבי איך צריכים ילדים להתנהג וההורים שלהם, ומה הילדים צריכים לאכול. טוב, לא ניכנס לכל זה, אבל כן, heavy. עד כמה אנחנו מוכנים לעצור ולבחון את ההשקפות שלנו? האם זה באמת נכון תמיד ובכל תנאי שאני בן אדם כועס? האם זה תמיד באמת נכון ובכל תנאי, בלי שום צל של ספק, שאנשים אמורים לתת יחס טוב בכביש אחד לשני? אם אנחנו מחזיקים בוויו הזה, בישראל, באיילון, לא קל, בערב חג. במילים אחרות, אנחנו רוצים לברר את הדברים שלוכדים אותנו, שמשאירים אותנו באיזשהו סוג של דוקה, של כאב, והרבה הרבה פעמים מקשורים להשקפות והנחות היסוד שלנו, על החיים, על עצמנו, על העולם. אנחנו יכולים לעבור חיים שלמים עם הנחת יסוד שהיא בכלל לא גלויה לנו. אנחנו בכלל לא יודעים שזה מה שמניע אותנו. אנחנו לא יודעים שזה מה שאנחנו חושבים. אנחנו לא יודעים שעשינו בתוכנו חלוקה, למשל, להם ואנחנו. ואת רוב חיינו אנחנו חיים באיזושהי עוינות או דחייה מההם. מי שזה לא יהיה ההם האלה. כן? העם השני, המין השני, הבוסים, whatever. אנחנו יכולים לחיות את חיינו שנים ארוכות עם איזושהי תפיסה, כריסטופר הזכיר אותה, no pain, no gain, למשל. איזשהו משהו שמעניין לחקור אותו מעבר מאיפה הוא הגיע, לא משנה זה, אבל האומנם? מה, זאת חוויית החיים שלנו? תמיד תמיד הדברים הטובים הגיעו רק אחרי שסבלנו ונאבקנו וחתרנו וכו'. אז יש פה עבודה שהיא מאוד מאוד חשובה עם different ways of looking, يعني עם אופני ראייה. שם המשחק כאן זאת ראייה, וזאת ראייה שמשחררת. והרבה פעמים הראייה ממש הפיזית, והיכולת שלנו להתבונן בעיניים חדשות וטריות, על מה שנראה לנו אמיתות יסוד בלתי מעורערות, היכולת הזאת כשלעצמה היא היא כבר הדבר החשוב כאן. כי אפילו מספיק שנזכור לשים סימן שאלה ולשאול, האומנם, מאחורי כל מיני קביעות, אנחנו יושבים במדיטציה והמבקר הפנימי מתחיל לחפור לנו ולטחון לנו ולהגיד, את לא בסדר ועוד פעם את ככה וככה ולמה את ככה וככה, ואם רק היה ככה וככה אז, ואנחנו קונים את הכל כאילו מה, למה, היי, רגע, שנייה, מומנטו, לעצור. כן באמת, האומנם, להיות חוצפנים קצת, שים סימן שאלה, להיות הילד הזה שאומר, רגע, רגע, מי אמר? מי שמחה? מי אומר שאתה אמת? ספק. מי אומר שאתה אמת? מי מחליט פה? מי חילק לך את המנדט הזה? וזה יכול להיות מאוד מטלטל לפעמים, כי אנחנו נוח לנו, תכלס, נוח לנו להיות בתוך זירת נוחות כזאת של דברים שמוכרים, דברים שאנחנו יודעים על עצמנו, על החיים, נדמה לנו שאנחנו יודעים. מי שקצת מכירה את העבודה של ביירון קייטי, גם עם שאלת שאלות באופן מכוון, שאלות רפטטיביות שחוזרות על עצמן, כל הטכניקות האלה ממש מובילות לשחרור של הוויו. וכשהוויו משתחררת הרבה מאוד אנרגיה. פתאום, אפילו לרגע אחד, יכול להיווצר מצב, אני מזהירה אתכם מראש, של לימבו. של not knowing, the unknown. רגע, רגע, מה זה אומר? זה לא מה שחשבתי שאני? לילדים מותר, אז מותר להם? מותר להם? רגע, מה זה אומר? רגע, בלי מסקנות, שנייה. אתם לא הולכים עכשיו להתגרש, או להתחתן, או לעזוב את הבית, או ללכת ללמוד באוניברסיטה, או לנסוע, אם זה לנסוע להודו? כמו כרטיס. אם זה להמשיך לעוד ריטריט ארוך, כן. אוקיי, בערב המוגבל. אבל כל השאלות הגדולות שהונטד, רודפות אותנו, ואז אנחנו פתאום מתחילים קצת להרבב את הוויו, קצת לעשות איזשהו ספורט פנימי בפנים. וואו! היי! מאיפה לי לדעת? ממש כמו ילדים לשאול בפנים, מאיפה לי לדעת? מה, זה נכון? מאיפה אני יודעת שזה נכון? מה, אני באמת תמיד כזאת? אין מצב. אף אחד הוא לא באמת תמיד משהו. לא אמרו אתם. יש משפט נורא יפה של ניסרגדאטה מהראג', מורה הודי מבומביי, שאמר, I speak to you in a language that was yours before you were born. I speak to you in a language that was yours before you were born. אני דובר אליכם בשפה שהייתה שלכם לפני שנולדתם. ומה זה הדבר הזה שנולד, ומיד מקבל שפה, ומיד מקבל מושגים, ומיד מקבל views and opinions, ודרכי פעולה בעולם, ואיזשהו ארגז כלים, לא הכי מוצלח אולי, אבל בכל זאת. והאפשרות הזאת, שזה השם השני של השיחה, הנהר שמתחת לנהר, אין? היום חברה באחד על אחד הזכירה לי את המושג הזה, שמגיע מ... קלריסה פינקולה אסטס, אישה שכתבה את רצות עם זאבים, מי שמכיר את הספר, נהדר. הנהר שמתחת לנהר. יש כל הזמן את הנהר המוכר, מה שאנחנו רואים בעיניים הרגילות שלנו, בין אם עיני הבשר או עיני ההשקפה, כן? הוויו, העיניים האלה. וכל הזמן קורים בו דברים, ואנחנו חיים את חיינו על שפת הנהר הזאת, ואנחנו מתבוננים בדברים דרך הנהר, ואנחנו חווים את עצמנו ואת העולם דרך הנהר, וכל ההשקפות שלנו, שאנחנו אחוזים בהם וצמודים אליהם, הם כולם שם. ויחד עם זאת, וזה ה-very good news, כל אותו זמן יש נהר שהוא מתחת לנהר. זה הדימוי של אסטס. נהר שהוא זורם והוא חי, והוא מלא מים, הוא מלא עוצמה, הוא מחיה, והוא כל הזמן, כל הזמן, בלי קשר לנהר שלמעלה, לנהר של ה... סליחה, לנהר של המובן מאליו, לנהר של הנראה לעין, כן? של הגלוי הזה, בלי קשר הוא פועל את פעולתו בתוכנו. ואותו נהר בדיוק יכול להיות הנהר של הכמיהה, כמיהה, הערגה, שמביאה אותנו לחיפוש רוחני למשל, או הכמיהה או הערגה שמביאה אותנו לעשות שינוי גדול בחיים. אולי עוד לא, אולי תכף, אבל המקום שרוצה משהו, זה אותו מקום בדיוק שהוציא את הבודה החוצה מהבית שלו, מהארמון שלו, מהאבא ששלט עליו ביד רמה. Must be more to life than this. אנחנו לא יודעים מה כן, אבל אנחנו יודעים מה לא. והחקירה הזאת של מה לא היא נורא נורא חשובה. היא ממש הכרחית. כמו שאנחנו מפנים את המבט פנימה ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, הגוף הזה זה אני? זה שלי? האומנם? מה הופך אותו לאני? מה הופך אותו לשלי? ומה הוא מספר לי כשאני בקשב אליו? איזה דברים נפרמים בו ונפרמים בי בזכות שאני מסכימה לתהליך הזה? אנחנו לא עוצרים שם, אנחנו ממשיכים אל הנהר שמתחת לנהר. יש ציטוט של סטיבן בצ'לור מתוך ספר נפלא שנקרא Buddhism Without Belief, שאוטוטו כבר יצא התרגום לעברית, אנחנו מקווים. אז נקרא חלק באנגלית, חלק בעברית. The more we become conscious of the mysteries unfolding of life, the clearer it becomes that its purpose is not to fulfill the expectations of our ego. We can put into words only the question it poses, and then let go, listen, and wait. התעוררות זו ההחלמה של החופש המדהים הזה שלתוכו נולדנו, הוא כותב, ושאותו החלפנו בעצמאות כביכול של עצמי נפרד. לא חשוב עד כמה אנחנו מתנגדים לזה, חופש כזה הוא מאוד קרוב אלינו. הוא יכול לפרוץ אל תוך חיינו בכל זמן, בין אם אנחנו מחפשים אחריו או לא. כשהוא מאפשר לנו לחוות בחטף מציאות שהיא בו זמנית, יותר מוכרת ויותר חמקמקה מכל דבר שאי פעם ידענו, שבאנו מוצאים את עצמנו באופן עמוק, גם לבד, וגם מחוברים לכל הדברים. ואנחנו כולנו חווינו ומכירים את הזמנים ואת הרגעים שבהם אנחנו כמו, קורה משהו לא הגיוני, לא מוסבר, לא יכול להיות. בחיים שלנו, בין אם זה ממש פיזי, דברים שאנחנו חווים, או בין אם זה בעולם הרגשי שלנו הרבה פעמים. זה לא יכול להיות שזה מה שאני מרגיש. זה לא יכול להיות שזה מה שקורה. הרבה פעמים מה שמזין את הלא יכול להיות הזה, זה הנהר שמתחת לנהר. לפני כמה שנים הייתה לי כלבה מאוד מאוד אהובה. קוראה סימבה. לא כזה שם פופולרי, ירשתי אותה עם, זאת אומרת, מאוד פופולרי, ירשתי אותה עם השם מצער בעלי חיים. והייתה נהדרת וככה מאוד מאוד אנושית, כמה שמי שמכיר ככה כלבים ואוהב, יודע שלפעמים יש כלבים כאלה, לא תמיד, לא כולם, היו לי כל מיני, אבל היא הייתה כזאת. וככה הגיע הזמנה להיפרד מהעולם, היא כבר הייתה מבוגרת מאוד ונחה, ונורא נורא סבלה, וככה הייתי צריכה לעשות את המעשה הקשה נורא הזה של לקחת אותה לווטרינר ולהרדים אותה, שזה עד היום אני רק נזכרת בזה. ממש ממש לא כיף, זה מין מקום כזה הכי לא טקסי שיש, ואתם יודעים, הרצפה הזאת, החלקה מהמתכת, והרופא שעושה כמיטב יכולתו, אבל ברור לכולם למה אנחנו שם. ואני זוכרת, הרגעים האלה מאוד מאוד נחרטו לי, ישבתי ככה על ידה, ואיך שזה קורה, אולי חלק מכם עברתם את זה גם כן עם הכלבים או החתולים שלכם, הווטרינר מזריק איזושהי זריקת הרדמה, ואחר כך, אם אני לא טועה, זה כבר היה למזמן, הוא מזריק עוד איזשהו חומר, שככה לאט 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 משקיט את הלב. וישבתי לידה, ככה, והוא נתן את הזריקה הראשונה, את זריקת ההרדמה. הייתה כלבה מאוד גדולה, והיא כבר לא יכלה לזוז, היא הייתה משותקת לגמרי. כזה לאט לאט ראיתי איך... לאט לאט ככה העיניים שלה נעצמות או מתגלגלות, ופתאום כזה ישבתי כזה בשקט, לא ידעתי למה לצפות, ופתאום היא הרימה את הראש ולקקה אותי כזה. וואו. וזהו. ובשבילי זה היה רגע מאוד מאוד גם נורא מרגש, וגם יש כאן משהו, יש כאן מסתורין שאני רק יכולה לפעמים להיות עם איזושהי גישה אליו, אבל מאוד יכול להיות שהוא כל הזמן קיים. ומדי פעם יש לנו הצצות וחלון אל המקום הזה, שבו הדברים עובדים לפי חוקיות נסתרת, ולא לפי איך שנדמה לנו, והמיינד ישר רגיל לסדר ולחלק ולארגן ולהסביר בדיוק את מה שקרה שם. זה עובד אחרת. מדי פעם יש לנו הבלחות אל הדבר הזה, אל המקום הזה. ואותו מקום בדיוק של הנהר, שמתחת לנהר, זה המקום של התשובה האמיתית, השלמה. התשובה הכוללת של כל מה שאנחנו, שזה הרבה יותר מעבר למי שאנחנו חושבים שאנחנו, זה מה שאנחנו באמת. והמקום של התשובה זה מקום של לשוב למקום הזה, שאולי ממנו באנו, כמו שכותב T.S. Eliot, באחד השירים, אנחנו חוזרים למקום שממנו באנו, שממנו התחלנו ומכירים אותו בפעם הראשונה. תשובה מלאה, תשובה שלמה, תשובה אמיתית, אפילו מעבר למילים, אפילו מעבר לחיפוש. אז אני רוצה לסיים ב... ציטוט מתוך מכתבים למשורר צעיר של רילקה, שזה טקסט פייפה שנכתב ב-1903, עם תרגום כזה קצת אנכרוניסטי של ישראל זמורה. הייתי רוצה לבקשך כמיטב יכולתי, אדון חביב, שתנהג אורך רוח בדברים הלא פתורים בתוך לבך, ותנסה לאהוב את השאלות עצמן, כדרך שאוהבים מעונות סגורים, או ספרים הכתובים בשפה זרה מאוד. אל תחקור אחרי התשובות שאין לתיתן לך, מפני שאין ביכולתך לחיותן עכשיו. והלו הכוונה היא לחיות את הכל. חיי עכשיו את השאלות, ושמה תגיע לאט לאט בלי להרגיש ביום מן הימים הרחוקים לחיות את התשובה. אז בואו נשב כמה רגעים יחד.